ליל 15 בניסן. קודם כל הרמב"ם מתחיל במצוות האגדה, למרות שיש עוד מצוות בליל הסדר, אבל המצווה הזו לספר בניסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. המצווה הזו היא בליל 15 בניסן. פעם כבר דיברנו בהזדמנות, שלמדנו הלכות קריאת שמע, מה מיוחד שבליל הסדר ביחס לכל לילה. כל לילה, לפי הדין, חייבים מן התורה להזכיר יציאת מצרים, ומה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אומרים את זה גם באגדה, במשנה בפרק ראשון של מסכת ברכות. כן, שם כתוב, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. זאת אומרת, נהגו בישראל כנראה תמיד לומר זכירת יציאת מצרים בין ביום ובין בלילה. אנחנו אומרים בקריאת שמע, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. וכל הברכה האחרונה של ברכות קריאת שמע היא כולה סיפור יציאת מצרים. בבוקר זה אמת ויציב, עד גאל ישראל, ובערב אמת ואמונה, גאל ישראל. ששם כתוב די מפורט, כתוב שם מכת בכורות, קריאת ים סוף, ורב אלעזר בן עזריה אמר שהוא לא מצא מקור מן התורה למנהג הזה שמזכירים גם בלילה. שביום מזכירים, ידע, כתוב בתורה שמזכירים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אבל מנהג שגם בלילה צריכים להזכיר, זה הוא לא ידע, עד שדרשה בן זומא שכתוב כל, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ההדגשה של כל היא לרבות את הלילות. אם כן, יש מצווה להזכיר כל לילה את יציאת מצרים. מה מיוחד פה בליל 15 בניסן להזכיר, לספר ביציאת מצרים? והתשובה לזה, לא נאריך בזה, אבל התשובה שיש כמה וכמה הבדלים בין הסדר לבין הזכרה מדי לילה. קודם כל, פה כבר רואים, כתוב פה מצווה תעשה לספר, לא כתוב לזכור אלא לספר. זכירה זה אדם זוכר לעצמו, אדם יושב בבית הכנסת, הוא מזכיר יציאת מצרים. הוא אומר לעצמו, הוא זוכר את הדבר, אבל כאן זה עניין לספר, היינו לדבר אחד עם חברו, לספר אחד עם השני, לספר אחד לשני את הניסים. זה דבר אחד. דבר שני, בזכירת יציאת מצרים, בכל יום לא מצאנו עניין של להרבות בזה, כל המרבה הרי זה משובח. יש מצווה לזכור, ודאי, מדי יום, פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה, לזכור את העניין כדי שזה יהיה זכור לו, שלא ישכח ממנו. אבל בליל הסדר ישנה מצווה לספר את כל הפרטים, וכל המרבה לספר הרי זה משובח, כפי שנאמר בהגדה. כן, אלה הם ההבדלים העיקריים בין ליל הסדר לכל ימות השנה. בליל הסדר המצווה היא, כפי שמיד נראה, גם מיוחדת לספר לבנים. אבל קודם כל הרמב״ם אומר, מניין שיש מצווה, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כתוב בפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ולפי דעתו של הרמב״ם, הפסוק הזה אומר לי, שהמצווה להזכיר בליל הסדר, לספר ביציאת מצרים. למרות שבתורה לא נאמר שם מתי, זכור את היום הזה לא נאמר מתי לזכור אותו. לא כתוב כאן מתי. הרמב״ם אומר, כמו שנאמר זכור את יום השבת, יש פירושים שונים מה כוונתו כאן להקביל את הדברים. יש אומרים שהכוונה רק מבחינה דקדוקית, כי זכור זה לא לשון ציווי, זה מקור, כמו הלוך, ישור. אם זה ציווי, היה צריך לומר זכור. והוא מביא ראיה שגם זכור הכוונה ציווי, כמו זכור את יום השבת. או... מה?
כתוב
בהמשך,
זה
ברור שאתה רואה את זה. מה, זוכרות יום זה בסדר, אבל זה לא אומר שמכאן שהמצווה לספר דווקא ביום זה, צריכים לזכור כל השנה, ולא יאכל חמץ בפסח.
והגעת לי ממך.
כן, זה פסוק אחר, תכף נראה. יש אומרים שההדגשה היא גם זכור את יום השבת לקדשו, שם זה לקדש את היום בדברי שבח, זה בטח בו ביום. מכאן הוא למד שזה בו ביום. על כל פנים, הוא למד שהמצווה לספר ביציאת מצרים היא זכור. בעצם יש סתירה בהגדה, לכאורה, לדבר הזה. בהגדה נאמר אחרת. בהגדה נאמר, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אם ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצאו מרום מונחים לפניך. כן, מה זה הפסוק ביום ההוא, בעבור זה? שם נאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לכאורה, מכאן המעידים שיש מצווה לספר ביום ההוא. אבל זה כתוב כאן, יכול מראש חודש, שמא תאמר שהמצווה לספר היא כבר מתחילה בראש חודש, כי החודש הזה לכם, וכל החודש הוא חודש הגאולה. תלמוד לומר, ביום ההוא, המצווה היא רק ביום ההוא. אם ביום ההוא אולי הכוונה מבעוד יום, כלומר ב-14 בניסן כבר, אז מתחיל כל העסק. ב-14 בניסן כבר מקריבים קורבן פסח. תלמוד לומר בעבור זה. הואיל ונאמר שתאמר לבן, מה תאמר לו? תאמר לבן, הגדת על בנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הוא מראה, זה, כשאומרים זה, זה הכוונה למשהו שנמצא לנגד עיניך. מה נמצא בעבור זה? מה נמצא לשולחן? המצה, קורבן פסח, המרור. אם כן, מוכרח להיות שהסיפור הוא בזמן שהם על השולחן. והם על השולחן, אין לנו ספק מתי. זה כתוב מפורש בתורה. ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי אש ומצות המרורים יאכלו. כן, הסיפור הוא גם בלילה. הרי ששם בהגדה בפשטות נראה שהלימוד של סיפור יציאת מצרים הוא מן והגדת לבנך. ואילו כאן, הרמב״ם מבין פסוק אחר, זכור את היום הזה. אבל התשובה היא פשוטה. הרמב״ם מבין שויגדת לבנך זה לא בדיוק ציווי. א', זה לא, ויגדת זה לא בדיוק ביטוי שהתורה מצווה לעשות. שנית, אם זה הציווי, כן, אולי זה רק לבנים. ויגדת לבנך, אם יש לך בן, תאמר לו, אם אין לך בן, אין לך מצווה לספר ליציאת מצרים. לכן הרמב״ם מבין שהציווי היותר כולל זה הפסוק הזה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אולי פה יש גם את ההדגשה, את היום הזה, אתה אמרת בהמשך הפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם, אולי ביום הזה תזכרו את היום הזה, יום היציאה. אבל כאן הציווי, אלא שאני דן, לא כתוב כאן כל כך ברור מתי, אולי מראש חודש, אולי ב-14 בניסן, אולי ב-15 ביום, זה לומדים מן הפסוק והגדת לבנך. והגדת לבנך מגלה לי רק את הזמן של הציווי של זכור את היום הזה. זכור את היום הזה זו מצווה לספר. הרמב״ם בעצמו ממשיך, ומניין שבליל 15, מניין אני יודע, אולי הכוונה שלו לא רק מניין שבלילה ולא ביום, אלא גם באופן כללי, כל הקטע שכתוב שם בהגדה שלנו, אולי מראש חודש, אולי ביום 14, תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. מכאן למדים את הזמן של מצוות זכור, ולכן הסיום הוא באף על פי שאין לו בן. גם אם אין לו בן הוא חיה, אם הלימוד היה מן הפסוק והגדת לבנך, היה חיוב רק שיש לו בן, אבל זה לא כך. החיוב הוא באופן כללי, ולכן חייבים לספר גם אם אין לו בן. מה המשמעות של בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? זה פסוק קשה בהבנתו. תגיד לבנך ביום ההוא, תספר לו, בגלל זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. רש"י מפרש שהכוונה היא באמת בעבור זה. מה המטרה של יציאת מצרים? לשם העם ישראל יצא ממצרים, לשם היו הניסים, כדי להיות עם נבחר, לקבל תורה ולשמוע על קולו של הקדוש ברוך הוא. אם כן, זה מה שאומר לבן. תאמר לו, בעבור זה, בעבור המצוות הללו, לא רק אלה, אבל אלה וכיוצא בהם עשה השם לי, וצאתי ממצרים. כך רש"י מסביר את הפסוק, שהמסר לבן הוא לא רק עצם הדבר שיצאנו ממצרים, אלא המטרה של יציאת מצרים זה להיות עם נבחר, היינו לקיים את התורה והמצוות של הקדוש ברוך הוא. אחרים מפרשים שם את המקרא, כי בני זרים, בעבור זה, כאילו נאמר זה בעבור, לא בעבור זה, אלא הגדת לבנך ביום הוא לאמור, זה המצוות האלה, בעבור שיצאנו ממצרים, בעבור זה עשה השם לי, וזה בעבור עשה השם לי בצאתי ממצרים, כלומר זה זיכרון למה שאנחנו יצאנו ממצרים. על כל פנים, מכאן לומדים את הדין של סיפור יציאת מצרים, לפי דעת הרמב״ם, מן המצווה של זכור את היום הזה, אל הזמנה של המצווה נלמד מן הפסוק והגדת לבנך. כאילו חסר קטע בהגדה. בהגדה כתוב יכול מראש חודש. מה יכול מראש חודש? יכול מראש חודש, הכוונה היא כאילו הועילו בתורה נאמרה מצווה זכור את היום הזה אשר יצאתם במצרים, מתי זמנה? תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא ועוד יום, תלמוד לומר כך למד הרמב״ם. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שיראו ושהיו, הרי זה משובח. זה שוב הקטע שמובא בהגדה, הגדה היא בעצם ברייתא. כן, ברייתא במחילתא, ששם נאמר אפילו כולנו חכמים, כולנו בונים, כולנו תקינים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. יש לא דופסים את המילים אפילו זקנים, כי בדרך כלל זקן זה... זה חכם, לפני שיבה תקום בדרתה פני זקן, זקן זה חכם.
אפילו במקום שכנים, אפילו כולנו יודעים את התורה.
נכון, אבל כתוב אף, זה גם.
שכנים לא יודעים, אנחנו...
כן, זהו, כולנו, אבל מה זה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, זה דרכה יותר מחכם, כולנו יודעים את התורה, אבל זקנים לכאורה מיותר. אבל יש אומרים שבאמת כן גורסים את זה, והכוונה כפשוטה פה זקן. כי אולי אדם יאמר, אני כבר 60 שנה מספר מיציאת מצרים, כל שנה מספיק. לכן אומרים, אין גבול לדבר. גם אם אתה חכם גדול, וגם אם חזרת על הדברים בלי סוף, תמיד ישנה מצווה לספר מיציאת מצרים. כאן ברמב״ם כתוב, כל המעריך בדברים שאירעו ושהיו. גם בהגדה אנחנו אומרים, כל המרבה לספר ביציאת מצרים. בעצם יש לדון מה בדיוק המצווה לספר ביציאת מצרים. האם המצווה היא לספר את מה שהיה, את ההיסטוריה שהייתה, את הניסים, או שזה כולל עוד דברים? נניח, מה?
לשון הרמב״ם זה דברים שיראו וקראו ומזכיר קצת מצרים?
כל המעריך בדברים אלו שיראו ושהיו.
להמשך?
זהו, הרי זה משובח. הוא לא כתוב כאן יותר. השאלה היא קודם כל, ההגדה שלנו, או ספר ההגדה, שאלה מה נקרא ההגדה, אולי רק חלק מזה, אבל ספר ההגדה של פסח הוא כולל לא רק סיפור יציאת מצרים. החלק הראשון, לפני האוכל, אפילו לפני האוכל הקטנים האחרונים זה כבר לא סיפור יציאת מצרים. על כל פנים, החלק, מה? כן, נכון, רגע, נכון, נכון, אתה צודק. קודם כל, החלק השני הוא כולל שירות ותשבחות, את ההלל. לפני האוכל אנחנו אומרים שני פרקים מן ההלל, השם עוד איכשהו מסופר, לצאת ישראל ממצרים, הייתה יהודה לקודשה, אז זה עוד משהו שייך לפסח. אחר כך אנחנו משבחים, גומרים את ההלל, אומרים הלל הגדול, 26 פעם כי לעולם חסדו, אומרים נשמת, אומרים הרבה דברים שהם לא שייכים לסיפור, כמו שאומר פה, הדברים שאירעו ושהיו. זה לא אומרים. האם זה כלול במצווה או לא כלול במצווה? פה ברמב"ם לא משמע שזה כלול במצווה.
בעידן הגדול יש שם.
מה?
בעידן הגדול יש שם.
כן, ודאי מזכירים מפעם לפעם. אבל השאלה, האם עצם השבח לקדוש ברוך הוא, אם יאמרו סתם איזה שירים לקדוש ברוך הוא, יעללו אותו. אם יש בזה גם כן חלק מן המצווה הזו או לא. ברמב"ם פה לא כתוב. בספר המצוות הוא כותב כך, בכל מה שיוסיף במאמר, שם זה תרגום מערבית, אז זה לא לשנו בעצמו, אבל פחות או יותר, בכל מה שיוסיף במאמר, מה שיוסיף לספר בעצם, ויעריך הדברים, בהגדלת מה שעשה לנו השם, ומה שעשו לנו המצרים מעבל וחמאס, הצרות שעשו לעם ישראל, השיבוד, וכנגד זה מה שהשם נקם בהם, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובהודות לו על מה שגמלנו מחסדיו, יהיה יותר טוב. פה מסתבר, התרגום זה, טוב, זה מילה במילה בערבית, אז כתוב, יהיה יותר טוב. בעצם, הרי זה משובח, זו הכוונה. האדם שעשה את זה, הוא יהיה יותר טוב. האדם הזה הרי הוא משובח. על כל פנים, פה ברמב"ם כתוב, חוץ מן הסיפור, מה שהמצרים עשו לנו, מה שהשם לקח את נקמתנו מהם, ובהודות לו על מה שגמלנו מחסדיו. זאת אומרת, הודיה לשם זה חלק מן המצווה. המצווה היא לא רק לזכור את המאורעות, אלא מתוך זה, מתוך שזוכרים את השיבוד, מתוך שזוכרים את היציאה מן השיבוד, באים לידי ויודעים מי עשה את הדבר כמובן. מתוך הסיפור שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז באים לידי חיוב, אז באים לידי ההנגשה של הודיה לו. לכן כל השירים, כל השירות ותשבחות שאומרים אחר כך, זה שבח, וזה חלק מן ההגדה. מסתדר גם שזה כך, שאם לא כן, אז עובדה שיש בהגדות גם השירות ותשבחות, וגם אחרי זה יש כל מיני שירים, ודאי יש להם, זה תלוי לפי איזה עדות, אבל יש כל מיני שירים שלא שייכים בכלל לנושא. נאמר, ניקח השיר אחד מי יודע, אחד גדיה, כל מיני דברים. מה זה נוגע לסיפור יציאת מצרים? ולומר שיר, במקום לקיים מצווה, הרי כל הלילה ישנה מצווה, מצווה מן התורה לספר ביציאת מצרים. נכון שאם אדם סיפר קצת, הוא כבר יצא ידי חובה. אבל הרי זה משובח. וככה אנחנו אומרים להגידה, מעשה ברב לזר ונזר יד. כל התנאים ישבו עד שעלה השחר, עד שבאו ואמרו להם, הגיע זמן קריאת שמע. אם כן, ודאי שיש עניין גדול לחטוף מה שיותר לספר. למה התקים איזה מין שירים שהם לא שייכים ישירות ליציאת מצרים? אלא התשובה שלפי דעת הרמב״ם פה, כל זה כלול בעניין. כי מתוך הסיפור, אם אתה בא לידי שבח, אם אתה בא לידי הכרה שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, כל זה חלק מן המצווה, כי זוהי המצווה. לספר ביציאת מצרים עד שתגיע לאמונה בו, להודיה לו. לכן כל זה מן הדבר. השיר חד גדיה זה הימנון, זה הסוף של ההגדה, זה הימנון של האמונה שלנו בעצם. כשהכל הכל בסופו של דבר מגיע אל האחד. זה מתנפל על זה, וזה על זה, וזה על זה. בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העניינים. זה בעצם התכלית של סיפור יציאת מצרים. להגיע לזה. ולכן, כיוון שזה חלק מן המצווה, כפי שהרמב"ם כותב בספר המצוות, הרי זה לא כאילו על חשבון המצווה, נאמר. ככה זה כאילו, השירים האלו על חשבון המצווה, במקום עכשיו לשבת ולספר, אתה עוסק בזה. זה חלק מן המצווה, לא עובדות ולשבוע.
זה דווקא השירה שבא מחמת הסיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, אם יש לי שיר והחלק עליהם נעלה, שזה בכלל לא קשור לצד מצרים, זה לא מצווה.
זה גם כן, אז זה שאתה, הכל במכלל, אם האדם הוא בא לידי הכרה, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אז הוא אומר שם, מה זה משנה? אז הוא אומר שם.
זה של הרמב״ם, זה הזה של הרמב״ם, ברגע של מתו ממצרים וכו' וכו', ועודות לא. זאת אומרת שזה מצווה.
כל העניין של האמונה, וגם כן פועל יוצא מזה. אם אתה מאמין, אתה מונה שם את כל הדברים שקרו בליל פסח, כל הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא במשך הדורות. אז כל זה כלול בעניין הזה, שהלילה הזה אולי יהיה שימורים, שהקדוש ברוך הוא, שהוא שומר את עם ישראל במיוחד בלילה הזה, כל זה כלול במצווה.
אתה רוצה להסביר ברמב"ם שזה גם כלול במצווה?
ומסתבר שכן, שם בספר המצוות. עכשיו ישנה עוד שאלה, שכבר את התשובה שמענו לפני השאלה. האם, מה בקשר, אמרנו כבר, יש מצווה מן התורה לספר, לספר ביציאת מצרים. כן, למשל באוכל, תמיד יש עניין לדבר בדברי תורה, אבל בליל הסדר במיוחד, ודאי שכל רגע שאדם מנצל לדבר על יציאת מצרים, הוא מקיים את המצווה, במקום לדבר על דברים אחרים, תוך כדי הסעודה אפילו. אפילו דברים שביום אולי כן ראוי לדבר עליהם. לא דברים אסורים, אבל בלילה, הסעודה בלילה היא חלק מן הזמן שכל רגע חבל עליו, לנצל אותו למצווה של סיפור יציאת מצרים. השאלה היא אם אפשר לדבר בהלכה. למשל לדבר על מצוות אכילת מצה, או אפילו על ביעור חמץ, על דברים שאינם שייכים לסיפור יציאת מצרים. ההלכות הקשור, הלכות פסח, זה כל כך הרבה הלכות. האם גם זה כלול במצווה או לא כלול במצווה?
למה זה לא קשור?
מה?
זה
בסיס. נכון, מצד הסברה אפשר להגיד שכן, אבל צריכים ראייה גם כן. צריכים ראייה לדבר. אז כבר שמענו קודם ראייה מן האגדה, אבל לפני זה נראה, כתוב בתוספתא כך, חייב אדם לעסוק בהלכות פסח כל הלילה. בהלכות פסח, פה לא כתוב בסיפור יציאת מצרים. הוא גם יכול כתחליף לעסוק בסיפור יציאת מצרים. יש כאלה שאחרי האוכל, כתוב הרי שאדם, כל המרבה לספר הרי זה משובח, וכתוב בשולחן ערוך הלכה שצריך לספר עד שתחטפנו שינה. ועד שאדם נהיה עייף והוא מרגיש שחוטפת אותו שינה, עד הוא צריך לספר. יש כאלה שקשה להתעסק בדברים יותר ארוכים, לוקחים את ספר שמועות ואת העוברים ככה, אולי ברפרוף, לאו דווקא לקרוא את הכל. את כל הסיפור ככה מתחילים מההתחלה, דברים הנוגעים, עוברים על המקורות, עוברים על דברים, עד שמגיעים ליציאת מצרים, וכמה פרשיות טובות. ודאי שאז הוא עוסק בסיפור יציאת מצרים כפשוטו. אבל השאלה, האם כשהוא עוסק בהלכות, הוא מקיים את המצווה. כתוב בתוספת, חייב אדם לעסוק בהלכות פסח כל הלילה, אפילו בינו לבין עצמו, אפילו בינו לבין בנו, אפילו לבין עצמו, אפילו בינו לבין תלמידו. מעשה ברבן גמליאל וזקנים, שהיו מסובים אצל ביתוס בן זונים בלוד, ולוד, והיו עוסקים בהלכות פסח כל הלילה, עד קרות הגבר. וכן כתוב שם שישבו ועסקו בהלכה. בהגדה אצלנו, בסיפור של רב לזר ונזריה, שם נאמר, מעשה ברב לעזר, ברב יהושע, ברב לזר ונזריה, ורב יקיבה, ברב טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. שם אתה לא רואה ברור מה הכוונה, מספרים ביציאת מצרים. אולי הם דיברו על הניסים כפשוטה, מה שהיה, הם ניתחו את הדברים, אמרו כל מיני דרשות, מדרשים. כמו שבהמשך האגדה, יש לנו דוגמאות. הרי באגדה מובא דוגמאות אחר כך, מה שהם אמרו באותו לילה, כך יש מפרשים. פועל זה באגדה של הרמב״ם. כתוב שם שאחד אמר, כל המכות של הכור מצרים היו של 5 מכות, על הים כך, ומספרים, 50 מכות, 250. כל זה דרשות שהם אמרו באותו לילה, שמובא באגדה, הפרטים האלה.
יש
שם רבי
יסי הקדידי שלא הופיע.
כן, נכון, יש עוד שעסקו בנושא הזה. אבל על כל פנים, יכול להיות שהם באמת עסקו ביציאת מצרים. אבל הסיפור של רב לעזר, של רב גמליאל וזקנים בלוד שהיו, שם כתוב שעסקו בהלכות הפסח. וראיה לדבר, מה שהוא קודם הזכיר, באגדה יש לנו ראיה ברורה לזה, שגם הלכות הפסח זוהי המצווה. כי כתוב, כן, נכון? כתוב באגדה, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקו מה. זאת אומרת, שכשהבן החכם שואל שאלה, מה... שהוא שואל, מה משיבים לו? משיבים לו הלכות הפסח. אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח. והמפרשים מסבירים, יש גם גרסה כזו באגדות. יש גורסים, מה זה אין מפטירים? אמור לו אין מפטירים אחר הפסח. יש גורסים עד אין מפטירים אחר הפסח אפיקו מה. צריכים לספר לו את הלכות, לומר לו את הלכות הפסח עד הסוף, אם יגיעו, אם אפשר לומר לו את הכל עד אין מפטירים אחר הפסח הפיקומה, שזה גם מבחינת מסכת פסחים זה כמעט בסוף לגמרי, וגם מבחינת ליל הסדר זה בסוף, שאומרים לו שאחרי שאוכלים את קורבן הפסח, את הכדאי של קורבן הפסח שאוכלים אותו בסוף הסעודה, אין מפטירים, זאת אומרת אין אומרים למי שמכין את הסעודה, לא אומרים אין מפטירים אחר הפסח, אפי קומה, הוציאו מיני מתיקה, כך לפי אחד הפירושים שם בגמרא. זאת אומרת, שבדרך כלל אחרי סעודה גדולה מביאים לשולחן הבוטנים, הגוזים, כל מיני דברים, וכאן בפסח, אחרי קורבן הפסח, אסור להביא דברים כאלו, כי צריכים שישאר שהפסח יהיה האחרון, הוא יורגש כמצווה, ירגישו גם טעמו בפה, ולכן אחרי שאכלו את קורבן הפסח, זה הסוף, אסור לאכול אחרי זה. אין מפטירים, מפטירים זה לומר, מפטירים בשפה רפה, כמו שיפטירו בשפה רפה כתוב, לא? זאת אומרת, לומר, לא אומרים אחרי אכילת קורבן הפסח, אפיקו מן, הוציאו, אפיקו, הוציאו מיני מתיקה. אצלנו, שאין קורבן פסח, יש לנו חתיכת מצה, זכר לקורבן הפסח, וגם הדין הוא מקביל, שאסור אחרי, קוראים לחתיכה הזאת אפיקו מן. למרות שאפיקו מן במהותו זה התורים שאסור, אסור לומר אפיקו מן. זה הוא אמר, תביאו מיני נתיקה. זה נקרא אפיקומן, ואחריו באמת אסור לאכול כלום. הוא כאילו הסוף, הוא המיני נתיקה. אחרי זה אסור לאכול כלום. אם כן, עוברים לבן את כל ההלכות עד שם. אם נאמר שהמצווה היא רק לספר ביציאת מצרים, היינו לספר את הניסים והנפלאות, ולומר את ההלכות, זה מחוץ למסגרת של המצווה, אז מה זה הפתעה אם לא לא תלכו את הפסח? חבל על הזמן. התורה פה מדברת, ההגלה על כל פנים, מדברת מה לומר לבן בליל הסדר. כנגד 4 בנים דיברה תורה, ופשטות הכוונה מה לומר לבן בליל הסדר, איך לדבר איתו. לא מדובר פה איך לחנך אותו כל ימות השנה. ודאי, כל ימות השנה תלמד אותו לחוק פסח את החכם. אבל פה מדובר מה אתה עונה לבן החכם בפשטות בליל הסדר. איך אתה יכול לומר לו כלכות הפסח, ואתה מבזבז את הזמן של המצווה. כרגע המצווה היא לספר לו בניסי מצרים. איך אתה מספר לו הלכות? אלא מזה אתה רואה שבאמת כלול במצווה גם לימוד ההלכות. עכשיו אם נשאל, בסדר, באגדה יש לנו הוכחה. בבית הראיה טובה, כתוב באגדה, אבל מאיפה האגדה יודעת את זה? זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, או והגנת אל בנך ביום עולנו, בעבור זה עשה השם לי. גם כן, זה לא כתוב כאן שהמצווה כוללת גם את הלכות הפסח. ראינו גם בתוספתא, נכון, חייב אדם לעשות בהלכות פסח כל הלילה. מעשה ברב גמליאל וזקנים, שהיו מסובים אצל ביתוס, והיו עסוקים בפסח, בהלכות פסח כל הלילה. מאיפה הם ידעו את זה? התשובה היא כנראה בשאלת הבן עצמו. נכון? הבן בן חכם, מה הוא אומר? חכם, מה הוא אומר? מה הנוסח של החכם? הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? זאת אומרת, הבן החכם הוא שואל את ההלכות. המפרשים הרי מסבירים מה זה עדות, מה זה חוקים, מה זה משפטים, עם טעמים, בלי טעמים. אבל הוא שואל את ההלכות, הוא באמת מבקש שיאמרו לו פרטים. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ועל זה התורה אומרת להשיב לו. אם כן, ודאי, נכון, התשובה לא כתובה בתורה, אבל ממילא אתה מבין שאם התורה מנסחת את השאלה תלמד אותי הלכות, פירושו של דבר שכלול במצווה ללמד אותו את ההלכות. לכן מתוך זה למדו, אף אתה אמורו כי הלכות הפסע. הוא שואל מה העדות והחוקים המשפטיים, תענה לו מה העדות והחוקים המשפטיים. למה הוא לא נאכל אל הצנין, למה אסור לשבור עצם, למה כך ולמה כך, תאמר לו את כל הדברים האלו.
זה לא קשור דווקא ללילה.
באופן כללי ודאי שללמד את הבן תורה זה לא קשור ללילה.
אז סתם הוא שתיקן להם לישראל, זה משם זה לקחו את זה. הוא שתיקן להם שאיתו
שם... בסדר, אבל ההגדה היא לומדת את זה על פסח כנגד ארבעה בנים דברי התורה.
כן, אבל זה לא דווקא באותו לילה, הרי בתוספת אמרנו באותו לילה שיש עניין.
ודאי, אבל ארבעה בנים זה על אותו לילה, אלא על מה? מה ההגדה בא לספר? לומר לנו. הגדה אומרת לנו שישנה מצווה של בליל הסדר יש מצווה מיוחדת, כמו שאמרנו קודם, לא רק לזכור לעצמי, אלא לספר, והמצווה הזו היא כוללת, כפי זה עוד לא ראינו ברמב"ם. קודם הוא אמר שהמצווה היא זכור, ואלא מה, הלימוד של זמן המצווה הוא מן הפסוק והגדת לבנך. לא ששם המצווה, אבל אחר כך הוא ממשיך, והלכה בית מצווה להודיע לבנים. יש מצווה מיוחדת, זו לא מצווה בפני עצמה. המצווה היא זכור את היום הזה אשר יצאתם במצרים. אבל הואיל והתורה הדגימה את המצווה בבנים, מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, אפילו אם הבן לא שואל, שלא יודע לשאול, שנאמר והגדת לבנך. כן, שם נאמר שיש מצווה לומר לבן ולספר לו מציאת מצרים. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מה זה? כיוון שבתורה אנחנו מוצאים ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דברה תורה. התורה מזכירה ארבע פעמים. את העניין של המפגש עם הבן, פעם אחת שאינו יודע לשאול, והגדת. אבל המפגשים האחרים, אחד אומר, והיה כשלך בנך מחר לאמור מה זאת. הוא לא יודע לנסח שאלה, זה נקרא טעם. כי יודעים לנסח שאלה, זה כבר משהו. אומרים ששאלה טובה זה חצי תשובה. כשיודעים לנסח אותה, היא ברורה, זה כבר משהו. מה זאת? זה טעם, אתה צריך לענות לו בצורה כמו שואלים לטעם. הרמב"ם אומר, כיצד? אם היה קטן, יכול להיות שהוא מפוקח מאוד, אבל הוא עדיין ילד קטן, הוא בעתיד יהיה... אבל כרגע הוא קם בגלל קטנותו, או טיפש, או שהוא גדול, והוא סתם טעם. אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו או כמו עבד זה. אצלם בבית היו שפחות ועבדים. לכן אומר, אתה רואה מה זה עבד? ככה כולנו היינו. כולנו היינו כמו העבד הזה במצרים. ובלילה הזה פדע אותנו הקדוש ברוך הוא ויוצאינו לחירות. ואם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו של בן. זאת אומרת, יש פה שאלה, אמרנו כבר קודם, פה ברמב"ם ביד החזקה הוא כאילו מתעלם מן החלקים האחרים של המצווה. כי פה הוא כותב רק את הסיפור של הנס בלבד. הוא לא מזכיר את ההלכות, הוא לא מזכיר את השירות ותשבחות. בספר המצוות הוא מזכיר גם שהמצווה כוללת בהודות לו על מה שגמלנו לחסדה. ואת ההלכות זה לא מוזכר פה, אבל בהגדה כתוב אף אתה אמור לו כהלכות הפסח. משמע שגם זה חלק מן המצווה. נכון שלא כל הארבעה בנים כתובים בתורה בעניין יציאת מצרים. אני חושב שפעם נזכרנו, מי שלוקח חומש ליד את אותן פרשיות שכתובות בתפילים שלנו, והיה כביחה, קדש והיה כביחה, זה בעצם המשך אחד בתורה. זה שתי פרשיות, אבל בהמשך אחד עוסקות באותו נושא, שם מדובר על בחורות, קדש מכל בחור, והיה כביחה, אז תפריש כל כתר רחם, ואם זה בהמה טהורה, זה קורבן לשם, ואם זה פטר חמור, תפדה בזה, ואם זה בן, תפדה אותו בחמישה שקלים. כל זה שייך למצוות פדיון בחורות. ושם נאמר, אפשר לגבי את החומש. שם נאמר, מפורש בתורה כך, כל העסק זה...
שם נאמר,
בדיוק זה נפתח. שם כתוב, ויה כביחה השם אל ארץ הכנענית כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך ועברת כל פטר רכב השם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים לשם וכל בטר חמור תפדה בסד, אם לא תפדה בערבתו, וכל בחור אדם בבניך תפדה. כלומר, כאן כתוב כל סוגי הבחורות. אבל הצד השווה שבכל המצוות הללו זה בחור. בחור בהמה תורה, בחור בהמה במאה, בחור אדם. ועל זה ממשיכה התורה, ויקי שלך דינך מחר לאמור מה זאת. כשהבן ישאל מה זאת, מה הכוונה מה זאת? אז אתה לומד סתם חומש, מה זה מה זאת? מה כל העסק של הבחורות? ואמרת אליו, בכל זאת יד הוציאנו השם ממצרים לבית הבתים. בהגדה כתוב רק עד כאן, אצל תם, תם מה הוא אומר. כי בהגדה זה בקיצור. תם מה הוא אומר מה זאת, ואמרת אליו, בכל זאת יד הוציאנו השם ממצרים לבית הבתים. אבל ההמשך, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו, פרעה התעקש ולא רצה לשלוח אותנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועל בכור בהמה, על כן אני זובח לשם כל בית ערך המזכרים, וכל בכור בני יפדה. אומר לבן, אתה יודע למה עסק של הבכורות? כי הייתה מכת בכורות במצרים, וזה היה המכה בפדיש. פרעה לא שלח אותנו עד אז, ולכן אני זובח כל בית ערך. אם כן, פה בתורה ודאי שהדבר נאמר, בפשוטו של מקרא, ודאי שזה נאמר לא על פסח בכלל, אלא על פדיון הבן. כשפודים בן, הוא שואל מה זאת, אם הוא שואל מה זאת, תאמר לו כך וכך. זה לא שייך להגדה של פסח. אם כן, מה הפירוש פה כנגד ארבעה בנים דברי התורה? הכוונה היא כנראה זאת. עצם המצווה להודיע לבנים, אם נדייק פה בלשון הרמב״ם שעכשיו ראינו, זה ברור. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך. יש מצווה בליל הסדר, שורש המצווה כפי שהוא אמר קודם בלשון ציווי של התורה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אבל בזמן המצווה לומדים מן הפסוק הזה. אבל יש מצווה גם להודיע לבנים שנאמר והגדת לבנך, וזה ודאי על פסח. למה? כי הרי מפה לומדים את התאריך. הרי אמרנו, יכול בראש חודש, תלמוד אמר ביום ההוא, אם היום ההוא מבעוד יום, תלמוד אמר בעבור זה. זה הפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה, כשמצאו מרור לפניך, עשה השם בצאתי ממצרים. פה אין עוד בתורה מקור מתי זמן קיום המצווה. מתי זמן סיפור יציאת מצרים. הציווי יש לו, אבל לא כתוב שהמקור ברור. זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים. המקור לזמן הוא מן הפסוק הזה. אם כן, תוך כדי הדברים אתה רואה בפסוק הזה שיש מצווה להגיד לבן, כי כתוב הגדת על בנך. מה?
שומעת את החוקה הזאת עם אדם ימים ימים, אבל זוהים את זה להלכה לגבי פסח.
קודם כל זה קורבן פסח. זה ביום ולא בלילה. מחלוקת אם זה פסח או לא פסח, או תפילים. אבל אפילו עם פסח זה לא שייך לזה. שמעת את החוקה זה על קורבן הפסח שם. אבל הסיפור של יציאת מצרים, זה לומדים מן הפסוק הזה. אלא הארבעה בנים, הרמב״ם באמת פה לא, הרמב״ם פה בהלכה הזאת מביא את הארבעה בנים. ההלכה שאמרנו עכשיו, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד אם היה קטן או טיפש, כיצד אם היה חכם כך וכך. זאת אומרת, יש מצווה להגיד לבנים. זה בעצם מלמד אותי לא רק על בנים, זה מלמד אותי על... זה דבר כזה מלמד אותי על... על איך להיות מורה טוב, כן, באופן כללי, שמה אדם יאמר, אני אלמד ברמה שלי, וזהו, מה אכפת לי מה השונים, מה אכפת לי מן השונים? יש לו, אבל אם הוא יגיד לבן מה שהוא יכול, יגיד ויגיד, ילמד אותו הלכות קורבן פסח. מי אומר שצריכים לפי דעתו של בן לספר לו? באה התורה ואומרת, באה הגדה ואומרת לנו, הואילו בתורה אתה מוצא שינויים ביחס לתשובות לבנים, לא בזמן בליל הסדר. באופן כללי, נכון, שם מדובר על מצווה אחרת, אבל אתה רואה בתורה שינויים, שבן שואל מה זאת, ובן אחד שואל מה העדות והחוקים והמשפטיים, אם כן אתה רואה שיש גישה לכל אחד לפני עצמו, מכאן אתה למד שצריכים בליל הסדר לדבר עם כל בן כפי שהוא, זה הפשט בהגדה. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, איפה היא דיברה? לא בליל הסדר, בתורה אתה מוצא שינויים בבנים, חכם, תם, רשאי, לא יודע לשאול, ואם כן, אתה, או אירבי, יש מצווה בליל הפסח לספר לבנים, כי נאמר והגדת לבנך, מכאן אתה למד מארבעה בנים, איך לדבר עם הבנים? זה ממש מה שכתוב פה ברמב"ם, בהלכה. מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, כי והגדת לבנך זה אינו יודע לשאול. עכשיו, לפי דעתו של בן, אביו מלמדו, כיצד אם היה קטן או טיפש, אומר לו כך וכך, כפי שראינו. ואם היה בן גדול וחכם, מודיע מה שהראה לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. אם כן, הלימוד מן הפסוקים הוא רק נלמד שצריכים לדבר עם כל אחד כפי הבנתו. אם נשאל לגבי פדיון הבן, האם בזמן שפודים בן צריכים לספר מיציאת מצרים או לא, כתוב בתורה שכן, אז התשובה היא, אם הבן ישאל, צריכים להסביר לו. שם איננו יודע לשאול. שם נאמר באמת, והיה כי שלחה בנך המחה למור מה זאת. ודאי שאם הילד ניגש לאבא ושואל אותו, נתמן פדיון הבן, אבא, מה עושים פה? אז ודאי הוא צריך לומר לו את זה. הוא צריך לומר לו שהייתה מכת חורות, ועל כן אנחנו מקיימים מצוות פדיון הבן. אבל התורה לא מצווה לספר לו אם הוא לא שואל. רק בפסח היא אמרה לנו והגדת לבנך. רק בפסח ישנה מצווה של סיפור. בסדר, זה בכל המצוות, זה בכל המצוות ככה. נניח יושבים בסוכה, מה הסוכה היא לא זכר ליציאת מצרים? היא גם כן זכר לענני כבוד שיצאו ממצרים והעננים הם שחכו על בני ישראל במשך 40 שנה. האם יש בליל סוכות או בכל שבעת ימי סוכות מצווה לספר לבן מה זה? מבחינה חינוכית ודאי שכן. מבחינת מצוות תלמוד תורה לבנים ודאי שכן, ולמדתם אותם את בניכם. אבל אין מצווה מיוחדת דווקא לתאריך הזה, בזמן קיום מצוות סוכה, להסביר לו את המצווה. זה לא? אותו דבר אם תיקח תפילין. אדם מניח תפילין על ראשו. ודאי שאם הבן ישאל אותו מה זה תפילין, או גם אם הוא לא ישאל אותו, הוא צריך לחנך אותו שבתפילין כתוב כל יסודות של אמונת ישראל. שמוזכר שם שהשם אחד הוא שהוציא אותנו ממצרים. זה התוכן של ארבעת הפרשיות. אבל לא חייבים לספר לו את זה. כתוב את המצוות קודם, היה כתוב לך מה זאת, מה זאת על מה שהיה שישה. זה עדיין לא היה. הבינו שהכוונה היא באמת לליל הסדר. בסדר. בכל פנים, ברמב"ם רואים ברור שגם אם הפסוקים לא מתייחסים רק לליל הסדר, זה באופן כללי לומדים משם את הדברים. אבל בכל זאת, כשהתורה אומרת, מה העדות והחוקים המשפטיים, זהו באמת שואל על הסדר. מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, זה על פסח. ועל זה נאמר שאתה תשיב לו על כך. אם כן משמע שגם הלכות הפסח, זה חלק מקיום מצוות סיפור יציאת מצרים. מה שיש כאן שאלה, פה כתוב כך, אמרנו שבתוספת כתוב חייב אדם לעשות מלכות הפסח כל הלילה, ומביאה סיפור מעשה ברם גמליאל וזקנים, שהיו מסובים אצל ביתות בן זונים בלוד, והיו עוסקים מלכות הפסח כל הלילה. ישנה עוד ברייתא, הכל זה שם מסביבות ההגדה של פסח, במחילתא בפרשת בו, ששם המקורה של ההגדה שלנו, זה כתוב שם גם כן, אלא בהגדה לא הביאו את הכל. הרמב״ם בכלל בהגדה שלו הוא קיצר הרבה יותר, והקטעים האלו לא כתובים שם. כתוב שם כך, רב לעזר אומר, מניין אתה אומר שאם הייתה חבורה של חכמים או של תלמידים, יושבים שם תלמידי חכמים, שצריכים לעסוק בהלכות פסח עד חצות, לכך נאמר מה העדות. כן, פה באמת כתוב המקור הזה. מניין אני יודע שכנראה שזה לא מתכוון, מניין שצריכים לעשות בהלכות פסח, שנאמר מה העדות, מה העדות והחוקים המשפטיים, משמע שגם הלכות פסח.
זה לא אגב חצות?
העדות
זה לא.
מה?
העדות
זה לא. זהו, כאן יש נכון בהערה טובה, אבל רגע נקבור קודם בקטע, יש עוד קטע בגמרא, אפילו שני תלמידים שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לא זה. הכוונה היא, אפילו כולנו חכמים, או שניים, שואלים מה משתנה אחד מן השני. אבל מה זה יודעים בהלכות הפסח? אתה רואה שיש עניין לעסוק גם בהלכות פסח. אבל מה שהוא שואל זה שאלה טובה, יש כאן סתירה אחרת. אמרנו שיש מכאן הוכחה שהמצווה של ליל הסדר כוללת סיפור הנס, או כפי שראינו, סיפור הצרות, לא רק הנס, סיפור הצרות והנס והנקמה שנקם הקדוש ברוך הוא באויבינו, ובהודות לו על מה שגאלנו, הודיה, חלק השני של האגדה, השירה, שזה גם כן חלק מן המצווה, ודבר שלישי זה לעסוק בהלכות הפסח, עדות.
אם
יש לי תואר חוזה,
לא מוזר
חצות,
אז לכם
גם... כן, נכון, זהו, כאן יש סתירה שבמקום אחד כתוב כל הלילה, בהגדה שלנו כתוב שישבו עד שעלה עמוד השחר, וגם שם כתוב, כל הלילה, ואילו שם נאמר, אבל איזה אומר, שמניין אתה אומר שאם הייתה חבורה של חכמים שצריכים לעסוק בהלכות הפסח עד חצות?
שמה?
כל מה
שאנחנו חושבים
לחוזר. לא, עכשיו אתה יכול להתחיל,
זה
מתחיל. לא, זה מה?
זה
לא דבר.
שם זה לא
דבר. אבל שם זה קריאת שמה, זה שתי דקות. אז אתה אומר, אתה שואל את הרבה, זה גם קריאת. לגמרא, אתה מתכוון. זהו, נכון, יש מחלוקת תנאים, מתי זמן אכילת קורבן פסח מן התורה? מן התורה. עד מתי אוכלים קורבן הפסח? יש מחלוקת תנאים. כיוון, כן, רב לזר רבי עקיבא, כיוון שבתורה נאמר, איך כתוב שם? הגמרא דנה שם בפסוק על חצי הלילה, אם זה עד חצות או עד הבוקר, דורשים את זה מפסוקים. אם מצוות אכילת הפסח, בלילה הזה, כן, ואכלו את הבשר בלילה הזה, ושם כתוב, ועברתי לארץ מצרים בלילה הזה, מה כאן חצות? אף כאן חצות. מה? כן, זהו, יש שם מחלוק. השני דורש שזה לא כך, שזמן אכילה זה עד הבוקר עד שיצאו ממצרים. על כל פנים, יש מחלוקת אם זמן אכילה קורבן פסח מן התורה זה עד חצות או עד הבוקר. מדרבנן לפי כולם זה עד חצות. כל קורבן שנאכל, כל הנאכלים ביום ולילה, מצוותן מדרבנן עד חצות. זה מדרבנן, שם האדם לא ירגיש כבר אור הבוקר, הרי בוקר ולילה זה קשה מאוד להבחין ביניהם. רק בבוקר ממש, אבל בעלות השחר קשה מאוד להבחין בין זה לזה. גם בגאולה קשה מאוד להבחין בין ההתחלה לזה. ולכן חכמים גזרו עד חצי הלילה, אבל לא יותר מזה. כן, אבל יש אומרים שמן התורה זה עד חצי. עכשיו אמרנו קודם זהו, אמרנו קודם, איפה המקור בכלל לזמן של סיפור יציאת מצרים, למצווה של זכור, אבל לא כתוב זמן. יכול מראש חודש, יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור, שפסח מצא ומרור מונחים לפניך. אצלנו לא אומרים את המילה פסח, משאצלנו אין פסח. אבל הזמן של מצוות אגדה מקביל לזמן של האכילה, וזמן של אכילת מצא ומרור מקביל לאכילת פסח, כי כתוב, אכלו את הבשר בלילה הזה, צפי אש ומצות על מאורים יאכלו. אם כן, לפי הדעה שהזמן הוא עד הבוקר, המצווה היא לספר עד הבוקר. לפי הדעה שהזמן האכילה הוא עד חצות, אז מה לספר? עד חצות. לכן רב לעזר לשיטתו, הוא אומר שאם הייתה חבורה של חכמים שצריכים לעסוק בלכות פסח עד חצות. זה אומר שקורבן פסח.
רב לעזר בגמרא אומר שזה עד חצות.
כן. אומר לי, רב לעזר רבי עקיבא, אני לא שם. והדעות השניות, הן סוברות, יש גם מפרשים. מה?
למה הקבלה הזאת? אני יכול לספר, גם בלי...
בלי מצווה. בסדר, בלי זה כל אחד. קודם כל, אז הוא הולך לישון, מה זה? ככה הוא מתאמץ בכל בלילה. די, אתה מתאמץ להיות ער בלילה, זה לא כל כך קל. בפרט שזה חג, הוא רוצה להיות שמח, הוא בכל זאת מתאמץ. לא שהוא מצייר את עצמו, הוא לא חייב לצייר את עצמו, אבל הוא מתאמץ. ואם המצווה נגמרה, אז הוא הולך לישון. בבוקר הוא יקום. לכן, הם ישבו עד הלילה.
הוא יכול לומר גם תמיכה, לא יכול. אומר, למה אנחנו
קושים
אחד בשני?
זה
כן קשור. אני יכול להמשיך.
נכון, אתה יכול, אבל המצווה לספר זה רק בזמן שמותר לאכול. לא אמרתי, בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצאו ברור מונחים בפניך. אבל ודאי אפשר לספר, אפשר לספר כל השנה. אבל המצווה היא רק בזמן שמותר לאכול קורבן פסח. התורה משווה את זה.
אנחנו צריכים לגמור להשתתר בתחילת הערב, כשאנחנו אוכלים את המרור.
לא, זה לא כשמונח לפניך. זה לא כשאתה אוכל את המרור, בזמן שמותר לאכול מרור לעם ישראל. לא לך. זה לא משנה שאתה כבר אכלת. באמת לך תחילה, בתחילת הסדר, מספרים כשהמוצא מונחת לפניך. כי כתוב בתורה לחם עונים, ואחד הפירושים זה לחם שעונים עליו גם עם הרבה.
או בהגדה, יש מפרשים, אני לא זוכר, אבל זה בטח אחד מן הראשונים, גם את הסיפור, כל המעריך לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מעשה ברב אלעזר, ברב יהושע, ברב אלעזר ונזריה, ברב עקיבא, ברב טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, היו מסופרים, מספרים מציאת מצרים. מה זה חשוב? איפה הם היו מסובים? זה לא פגישה גדולה, אבל התשובה היא טובה. יש תירוצים בלי
פגישה.
למה כתוב פה שזה ישבו בבני ברק? מה זה משנה איפה? נכון שהמפרשים מכאן ללמדים בעיה היסטורית, מה הם עשו שם, למה הם לא היו בירושלים, והיה בזמן, כן, שהיה בזמן מרד, והיה סיכון בכלל לספר מצעת מצרים, והתלמידים לא היו באותו חדר, עד שבאו תלמידים, יש כאן כל מיני רעיונות, אבל מבחינת מה שדיברנו קודם, למה מוזכר בני ברק, יש אומרים שגם את זה באו להדגיש, כי שם כתוב שישב שם גם רבי אלעזר, מעשה ברבי אלעזר, מה הוא ישב עד עלות השחר? מה הוא ישב עד הבוקר? מה? בשבילו היה מספיק עד חצות? עד התשובה היה, היו מסבים בבני ברק. ורבי עקיבא היה שם רעב. זה הרי מוצאים בגמרא, אחר רבי עקיבא לבני ברק. ברור לך דין יפה. הוא היה רב בבני ברק. ורבי עקיבא לשיטתו, הוא... מה?
מאז
בבני
ברק נכנירו.
אם כן, רבי עקיבא הרי סבר שעד עלות השחר, ולכן אנחנו אומרים, הם היו מסובים בעירו של רבי עקיבא, וכולם נעדו כפי הרב. אם זה באמת היה מקום אחר, אז רב לעזר הגדול,
רב לעזר
הגדול,
זה לא מעניין אותי. רב לעזר היה רב של רבי עקיבא.
נכון, אבל כיוון שישבו אצל רבי עקיבא, אז נעשו כמו הרב.
הרב נעד כמו התלמיד.
כן, בטח, מה זה משנה? ישבו אצל רבי עקיבא, נעדו כמו רבי עקיבא.
יש מסבירים לזה רבי עקיבא.
גם הנשיא היה שם, רב לזר בן עזריה היה שם. נכון, גם זה נכון, הוא צודק. יש אומרים, כתוב שם שהיו מסובים, משמע שכולם הסבו. כל מי שישב היו מסובים, והסיבה... להדין בגמרא שתלמיד לא מסב אצל רבו משום כבוד הרב. מה? אם הרב בוחר לו אז אולי כן, אבל התשובה היא שכיוון זה עירו של רבי עקיבא, הוא למשל, הוא הרב פה, למרות שהרב שלו את מקומו גם כן, התלמיד יושב במקום הכי מכובד כי הוא הרב של המקום, לכן גם שם מסב. על כל פנים, המצווה לספר ביציאת מצרים היא מקבילה לזמן של מצוות מצה ופסח במרום. עכשיו ממשיך הרמב״ם, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה. כשיש עוד מצווה, כיוון שזה המשך למצווה הקודמת, כיוון שיש מצווה להודיע לבנים, צריכים לעשות מצב כזה שהבנים לא ישנו, ואחרת הבן ירדם, ולכן צריכים ליצור מצב שהבן יהיה עירני וישים לב לשינויים, ישאל שאלות, וממילא הוא ידע ונשמע את סיפור יציאת מצרים. כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב ויאמר להם כך וכך הרע, כך וכך היה. זאת אומרת, הרמב"ם פה מדגיש כנראה, הם שואלים מה נשתנה. הוא לא עונה להם באמת על השאלות. הוא בכלל לא עונה על השאלות. אלא הם שואלים שאלות, כדי שהוא יאמר להם כך וכך הרע, כך וכך היה. למשל, הדוגמה היפה בעיקר, שהטיבול של הכרפס במי מלח, שאנחנו מטבילים כרפס במי מלח, אין לזה באמת תשובה. אם הבן שואל למה מטבילים, התשובה היא, אני מטביל כדי שאתה תשאל. זה הכל, אין תשובה באמת. אני מטביל כדי שתהיה עירני. לכן הרמב"ם מדגיש, הבן ישאל מה נשתנה, עד שישב יאמר, כך וכך. עוד דוגמה, וכיצד משנה, כתוב בברייתא, נדמה לי, מחלק להם כליות ואגוזים. ישנה מצווה בתחילת הסדר, לחלק לילדים אגוזים, או דברים אחרים, לא משנה מה, בזמנם היה כליות, כל מיני דברים, קשרים לפסח כמובן, והילד תמה, בדרך כלל לא נותנים לפני האוכל לממתקים. אחרי האוכל, אומרים לו, תאכל את הכל, תקבל ממתקים. פה לפני האוכל פתאום נותנים לו אגוזים, זה מעורר אותו לשאול מה נשתנה, אבל אם הוא ישאל מה יגידו לו, למה מחלקים? אין תשובה. זה הרמב"ם מדגיש, כדי שישנו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך הרע, כך וכך היה. עוד דוגמה, עוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו. בזמנם היו שולחנות קטנים, היו מיד בתחילת האוכל מסלקים את השולחן, ואז הילד שואל, מה קרה? עוד לא אכלנו. הכל כדי לעורר אותו. בזמננו יש כאלו שמבטלים בכלל על הנוהג הזה, יש באגדות מסוימות שכתוב שאת הקערה מסלקים. שמעתי שיש מנהג להעביר את זה על כל ה... כל המסובים ככה. כל פנים, הכל זה כדי לעורר את הילדים. וחוטפים מצה זה מיד זה. גם כן כתוב במשנה בפסחים, או בגמרא, כתוב חוטפים מצה בלילי פסחים. מה זה חוטפים מצה בלילי פסחים? כך כתוב. אז יש מחלוקת בראשונים. הרייבד מסביר שהכוונה חוטפים מצה שממהרים לאכילה. זאת אומרת, אם יתחילו להאריך לספר בסדר בלי סוף, הילד ירדל. מפני שכשרואים שממשיכים, ממשיכים זה יותר מדי, זה גרדה. אבל צריכים לסדר סדר, כמובן לא לחטוף יותר מדי, אבל גם לא פחות מדי. לא פחות מדי, אבל גם לא יותר מדי. אם רוצים, זו מצווה לספר מצד מצרים, יספרו תוך כדי האוכל. יאריכו באוכל, מבין מנה למנה, או תוך כדי האכילה. המבוגרים יותר יספרו מצד מצרים, וגם את הילד יעניינו בדברים. כמו שאמרנו קודם, מצווה לספר כל הזמן. אם אפשר אחרי הסדר להיות עירני, ימשיכו הלאה. אבל מבחינת הסדר שיש לנו בהגדה, לא מעריכים יותר מדי. זה פשט של הרייבד. הרמב"ם אומר, חוטפים מצה זה מיד זה. זה בעצם המנהג, מה שאצלנו המנהג של האפיקומן, שמזכירים אותו באיזשהו מקום ומחפשים אותו וככה. אם יחטפו מה שחרני השני זה ישבר.
מה
זה
שיחפו חטיפות?
מה? מה זה שיחפו חטיפות? למה עושים את זה או משהו?
לא, מה זה שיחפו חטיפות על המצה האפיקומן?
יכול להיות שבזמנם באמת היו חוטפים. סתם להראות חיבוב של הדבר, אחד לוקח מן השני. לא לחטוף בצורה, אבל מסתבר שהמנהג שלנו שמזכירים את האפיקומן ומחפשים אותו, זה גם כן כדי שהילד יתעורר. וכיוצא בדברים האלו, כל זה כלול בחלק מן המצווה של מצווה להודיע לבנים, כפי שאמרנו. או אם יש מצווה להודיע לבנים, צריכים להשתדל שהם יהיו עירניים, ואז עושים שינויים כדי שיקיימו את הדבר הזה. הדבר הנוסף שהרמב"ם אומר, הגיע הזמן, הדבר הנוסף שהרמב"ם פה מביא, שאחר כך בסוף הלכה הוא כותב דברים, אלו כולם נקראים הגדה. כל זה כלול במצוות ההגדה, זה שהסדר הוא צריכים לספר את המצב הקשה שהיה לעם ישראל. אם מספרים רק את הטוב, אז לא מרגישים את ה... אמרנו קודם שהחלק העיקרי אולי של ההגדה זה בסוף להגיע לידי הודיה לשם. הכרה בשם ולהודות לו. ככל שמספרים כמה שהיה גרוע, כך יותר מתעוררים להודות. ולכן קבעו חכמים שמתחיל וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. להתחיל קודם כל את הצד הרע שבדבר. אלא יש מחלוקת בגמרא בין רב ושמואל, מה זה גנות? יש גנות גשמית ויש גנות רוחנית. אפשר לספר שהיו צרות גדולות לעם ישראל. זה התחלה של גנות, זאת אומרת של מצב קשה. יש אפשרות לספר כמה ירידה הייתה בעם ישראל, שלא היו בסדר, תורה עוד לא הייתה, אז אי אפשר להגיד לא שמרו שבת. אבל שכחו את כל המסורת של אברהם יצחק ויעקב כמעט. מנתן שערי תומה כתוב עליהם. אפשר להתחיל לספר את המצב הזה, כי הגאולה הייתה, לא רק אז, גאולה כוללת את שני הדברים האלו. העיקר, השלב הסופי ודאי שזה קבלת עול מלכות שמיים. אלא זה יכול להיות בשלבים, גם שם יצאו ממצרים, אחר כך קיבלו את התורה.
שם הגאות של הגאולה זה...
לא, זהו, אבל על אבותינו, על אבותינו. כן, ההלכה היא שצריכים לספר גם את זה וגם את זה. כמו בהגדות שלנו יש שתי התחלות. בגמרא יש מחלוקת בין רב ושמואל, אבל אנחנו עושים כשניהם. לכן מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו, אבותינו, בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחר ההבל, ורודפים אחר עבודת אלילים, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו, והגדילנו מן האומות וקרבנו בייחודו. זאת אומרת, נכון שאחרי מתן תורה אנחנו כבר לא מתייחסים לתרח ואבותיו. אצלנו זה מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב. אבל כשאדם מספר לבנים הוא אומר, איפה השורש שלנו? לא לעולם היינו ככה, לא לעולם היה עם ישראל. עם ישראל התחיל במשפחה כמו כולם עובדי עבודה זרה, ולהפך, הם בחרו את הדרך, לאט לאט חיפשו את האמת, אברהם חיפש, ואחר כך שוב ירדו אבותינו לירידה רוחנית במצרים, עד שקרבנו המקום לעבודתו. זה חלק אחד, וכן מתחילו להודיע שהעבדים היינו קרוב במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו בחירותינו. וזה מביא את האדם, כמו שאומר אחר כך, להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים, כמו שאמרנו קודם, את ההרגשה הזאת להודות, זה רק אם אדם חי את הדברים, על ידי הסיפור של כל הדברים, שהוא משחזר לו את כל ההיסטוריה, ובסוף הוא רואה את הגאולה, אז הוא יודע להודות יותר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ואז הוא מגיע להודיה שהיא בעצם העיקר. צריכים להזכיר, אי אפשר לא להזכיר, שאנחנו חיים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אבל הדברים שקורים איתנו, נכון שזה לא ניסים גלויים, אלא ניסים נסתרים, שמי שאין לו עיניים יכול את הכל לתלות במקריות, אבל אדם שמתבונן ואדם שמאמין בשם, רואה איזה תהליך, ואדם צריכים באמת לספר בדמות. זאת אומרת, להתחיל את מה היה אילו, כי לא שמים לב לזה. ההודעה לשם זה אם רואים את המתחיל בדמות, ואחר כך מסיים בשבע. הם חושבים, מה היה אם כל הנשק הזה היה מכוון אלינו? אם לא היה נכנס לכווית, אם ארצות הברית לא הייתה עושה כך, ובסופו של דבר היה חודם אלינו ולירדן, כל מיני דברים. על זה טוב להיות פרשנות ברדיו, אין לה ערך גדול. אבל פרשנות על מה שעבר, לראות מה היה אם לא, זו מצווה. כי בכל דור והדור אדם צריך לזכור את ניסיו של הקדוש ברוך הוא. מה היה אם לא זה, כמה היה יכול להיות צרות, ואיך הקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, ודאי שזו מצווה.
זה גם מצווה לספר.
נס גלוי זה נקרא, כמו ששם, למרות שהרמב״ם אומר שכל המופתים, הרמב״ם במקום אחר אומר שכל המופתים, עם ישראל לא מאמין בשם בגלל המופתים שהיו במצרים, אומר. תמיד אתה יכול להגיד הסברים. אדם שהעיניים שלו סגורות, הוא תמיד נמצא לך הסברים. אבל נכון, ודאי זו הכוונה, שאדם שיש לו עיניים, הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מכוון עניינים.
זה נאמר, זה נאמר.
נכון, שנזכר לראות.
גם לאדם המאמין יקרו הסברים. גם לאדם המאמין יקרו הסברים.
זה משהו אותו, אבל בשביל הם גם זה. גם זה נחשב נחשב סיפור לצד מצרים. וגם עכשיו נכון.
כתוב שבלביבות המשיח לא יצא כל מצד מצרים, לא היית, פעם דיברנו את זה בשביל שפה אחרונה
מה אמרת עם הקופסה של הקצת?
לא, אני לא רוצה את ה... אני מצטר, חסר לי זה. זה רק גדול.